כי אחיזת הפשט והסוד זה בזה, יסוד אחדות תורה שבכתב עם תורה שבעל פה, ההסתכלות היותר פנימית עם ההסתכלות החיצונית בעולם, בחיים, במציאות, במסיבות, בסגנון, באדם ובהוויה, כן היא התאחדות הנס והטבע. בהנהגה וכמו כן באמונה. ההתעמקות החודרת מאחדת את הנפרדים, מה שהשביל הבינוני מפרידם. אורו של משיח, שיסודו רם וניסה וגבוה מאוד, מואר הוא מהתוכן העליון שהנס והטבע מאוחדים שם. וכל העלילות של הטבע מקטן ועד גדול, פועלים בעדו ואימו, על ידו ובהשפעתו. כמו העלילות הניסיות. המעשים כולם עומדים בצורה וברית, כל ההוויה כולה, כדמות אפרוחים או ביצים. ברוח אלוקים מרחפת עליהם. ומשיח גנוזו וכאן ציפור. זהו היכלו. והאפרוחים מתפתחים ומתגדלים, והביצים מתחממים והולכים, ומתקרבים לצורת הוויית החיים והמפעל. אז דומני שעד פה פחות או יותר הגענו בפעם הקודמת, כשהרעיון הוא שהיש כולו הוא גילום של אידאה מאוד עליונה, אידאת הגאולה, ועל כן המעשה כולו, המעשים כולם, שעשה אותם אלוקים, הם כולם בבחינת אפרוחים או ביצים, הם כולם עומדים בצורה עוברית, ורוח אלוקים מרחפת עליהם, והיש כולו הוא בתהליך התפתחות. האפרוחים מתפתחים, הביצים מתחממים, והולכים ומתקרבים לצורת הוויית החיים והמפעל. אם אני מבין טוב, אז אם גידולו של החומר, בד בבד עם הזמן, דור לדור, עידן לעידן, הולכים הדברים ומופיעים יותר ויותר את המחשבה התחילה, את התוכנית הקדמוניה שעומדת ביסוד היש. כמו תהליך עיבור, שהרעיון הולך ומתפתח עד שתגיע את הלידה. והלידה היא עם נולד. אם יוולד גוי פעם אחת, הגאולה. ההוצאה מן הכוח אל הפועל את כל מה שכמוס בתהליך הזה שהוא בבחינת בטן עמוסה. עמוסים נשאם, עטרת אינדם. עמוסי בטן הם עתידים לפאר ליוצרם השם כבוד מלכותו. היש כולו הוא תהליך הריון עד שיגיע, עד שתגיע את הלידה. ובכללות הכל, הכל כלול. אם הכל הוא פרטים, שלבים, בהופעת הגאולה, בכללות הכל, הכל כלול, הכל פועל. לא יחסרו גם כל הכוחות השוללים, שגם הם מצטרפים להוציא כלי למעשהו, כמו הכוחות החיוביים. אז זה רעיון ששוב, באטמוספירת הפסקאות שאנחנו עוסקים בה, אז הוא לא מדהים אותנו, אנחנו כבר התרגלנו אליו. כן? יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום, ובורא את הכל, שבלשון הנבואה זה מופיע, ובורא הרע. אין דבר שהוא לא נצרך לתוכנית האלוקית, לצורך המטרה שלמענה נבראו שמיים וארץ, שתלך ותתגמר, תלך ותופיע במלוא גימורה עם שלמות מעשה שמיים וארץ ואת הגאולה. ובמסגרת זאת גם הכוחות השוללים. מושגי החיוב, מושגי השלילה, החיים, המוות, טוב ורע, אלה מושגים סובייקטיביים, אלה מושגים שעל פי קנה המידה שלנו, על פי אמת המידה שלנו, אז לגבינו, ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. אבל מצד הקדוש ברוך הוא, כשם שכילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה בגן עדן, כך עולה מגיהינום. כשם שעולה מן הצדיקים, כך עולה מן הרשעים. אין לקדוש ברוך הוא נפקמינה בין חיים למוות. אלה הם כולם ביטויים, גילויים שונים של עצת השם העליונה, שעסוקה לברוא, לחולל את הכל. וכל מה שנברא, כל מה שהתחולל, הוא נצרך לצורך התוכנית העליונה, לצורך המגמה העליונה, לצורך הגאולה. ובמסגרת זאת, גם כל כוחות השוללים, כל פעל השם למענהו, וגם רשע ליום רעה. וגם הם מצטרפים להוציא כלי למעשהו. התוכנית האלוקית היא תמחזר את הכל, את הדברים החיוביים, גם את הדברים השליליים, אל תכליתה, אל עניינה. והכוחות השוללים שהם מצטרפים אל הכל לעשות את הצביון של המטרה העליונה, שם בעומק ירידתם אורה חיובית עליונה גנוזה. אם כך, יוצא שהדברים של גבינו הם חושך, הם רע, הם דברים שאנחנו לא יכולים להכיל אותם, ודאי, אלה הם הדברים היהודים, השפלים, המכוערים, הלא מוסריים. ומכל מקום, עצם מציאותם בהוויה מעידה על איזה מושג של טוב שנצרח להם, שהוא מעוניין במציאותם, שהטוב הזה הוא כל כך עליון, כל כך ניסה, כל כך נשגב מכל המושגים הסובייקטיביים שלנו, שעל כן באמות המידה והקונספציות שלנו אנחנו לא יכולים להכיל אותו. וטוב כזה שהוא איננו מצומצם על פי התפיסות שלנו, איננו מצומצם על פי המידות שלנו, טוב כזה לגבינו הוא רע. כי מה שלא מתאים איתנו, מה שלא מתאים, מה שאנחנו חושבים, מה שלא מתאים, מה שאנחנו מרגישים, מה שלא מתאים, מה שאנחנו רוצים, לא מתאים עם כלי החיים שלנו. זה מה שמוגדר לנו, מורגש אצלנו, כרע. אבל גם הטוב העליון הוא איננו מצומצם אך ורק על פי הישג ידינו וגובה דעתנו ומשרת מבטי עינינו. עם כל הכבוד, זה גדול בדיוק באותו הגודל שבו אנחנו גדולים. אבל הגודל האלוהי הוא לאין שיעור למעלה מזה. וממילא בהכרח שישנם ממדים במציאות המוחשת לנו כלא טובים. והם באמת לא טובים, אבל הם לא טובים לנו, הם לא טובים בקנה המידה שלנו. אבל שם, בעומק ירידתם, אורה חיובית עליונה גנוזה. הטוב הגנוז ברע הוא יותר עליון מהטוב המתגלה לנו כטוב. אורה חיובית עליונה, עליונה למעלה מהמושגים שלנו. רק זה גנוז, כי מה שגלוי זה רע. ומה שגנוז זה טוב. כן?
למה הוא יותר עליון
ממה?
הטוב שמתגלה לנו.
כי טוב שמתגלה לנו הוא גדול כמו שאנחנו גדולים. אבל מה הוא לא מתאים לגודל שלנו, בגלל שהוא גדול לאין שיעור יותר מזה, הוא המורגש אצלנו כרע. וממילא, זה טוב יותר עליון. עליון? עליון הם המושגים שלנו. וזה בעצמו מה שמוחש אצלנו כרע.
לא יכולה להיות מציאות של טוב שהתלה את עצמם כטוב, אבל
מכיר בתוכו גם לא. סביר שכן. לא אמרנו שרק רע. שהקדוש ברוך הוא עושה פעולותיו רק על ידי רע. זה לא נאמר בשום שלב. ומכל מקום, הקדוש ברוך הוא לא כפוף, לא לנו ולא למושגים שלנו. לא מצומצם על פיהם. במסגרת זאת, הטוב האלוקי הוא כולל את הכל. אמרנו, ימחזר את הכל. ימחזר את הכל. את הטוב שלנו ימחזר, וגם את הרע שלנו ימחזר. הכל הולך ומוציא, בכללות הכל, הכל כלול, הכל פועל. לא יחסרו גם כל הכוחות השוללים, שגם הם מצטרפים להוציא כליל מעשר. עוד פעם. יש פה פריסת קו, מתיחת קו, הגותי, קונסיסטנטי, עקבי. צריך לתפוץ אותו. הרב לא מנחית לנו ידיעות אחרי ידיעות שעל כולם אנחנו אמורים להנהן. זה לא. הוא בונה לנו קו הגיוני, וכדאי שנשתדל להקשיב לו בצורה הזאת. כי אז נקרא שאנחנו לומדים בצורה הבנתית, אנחנו נבנים בשכל שלנו. וזה דבר מאוד בסיסי, כי אחרת הדברים סתם מהממים אותנו. הדברים פה הם הגיוניים. שוב, אם הכל אחדותי, אם התוכן של אורו של משיח, תוכן הגאולה, הוא כולל את הכל, את הטבע כמו את הנס, הכל, הכל. הכל באמת זה רק פרטים בתהליך הגאולה. יוצא שלמען תהליך הגאולה הכל נצרך. עכשיו בן אדם, תחשוב לרגע בשקט, מה כלול במילה הכל? הכל זה הכל. זהו, זה כל מה שהרב אמר. למרות שנאמרים פה הרבה מטבעות לשוניות או מטאפורות שהן באות, או משלים שהן באים מכל מיני ספרים פנימיים, כמו שזה מאוד ניכר לעין. אבל ההיגיון הוא היגיון פשוט. פשוט. הכל כלול, תחשוב, מה ראית במציאות? הכל כולל מינימום את המציאות. זה ודאי. אז מה, במציאות יש רק טוב, או שיש רק רע? אז מן הסתם, זו שאלה שגם ילד יודע לענות עליה. במציאות יש גם טוב, יש גם רע, והכל כלול בתוכנית האלוקית. זה מה שכתוב פה. וממילא, הכל נצרך לתוכנית האלוקית. לא משהו מסוים נצרך, הכל נצרך. זה מה שכתוב פה. רק צריך להבין את המשמעויות. בכללות הכל, הכל כלול. הכל פועל. לא יחסרו גם כל הכוחות השוללים, שגם הם מצטרפים להוציא כלי למעשהו. לא רק הם עושים את הכלי למעשהו, אלא גם הם. ודאי שהכוחות הטובים. אנחנו מבחינתנו, ודאי. זה אנחנו נוהגים לשנן פעמים רבות. והנה, בהזדמנות זאת נגיד פעם נוספת. ספר אורות איננו ספר מוסר. ספר אורות איננו ספר לאנשים פרטיים. האמת היא שספר אורות הוא אפילו לא ספר לאנשים שמתקשים להבין דברים כלליים. הוא ספר ששייך לאנשים שמסוגלים לחשוב מחשבות בסדר גודל, אני תמיד מביא את המשל הזה, מינימום כמו תורת היחסות. מי שסוגיות כאלה מעניינות אותם, כדאי להם לפתוח וגם לשבת בשיעורים של ספר אורות. אבל אנשים שאלה מחשבות גדולות מדי בשבילהם, או לא מבינים מה מדובר, או עסוקים כל הזמן במין מחשבה, רגע, איך זה יסתדר איתי, כדאי שלא ישבו ליד שיעורים של ספר אורות ולא יקראו את הספר הזה. כי הם עלולים להזיק לעצמם, עלולים גם להזיק לאחרים. זה כמו אדם שבשיעור בפיזיקה של תורת היחסות או תורת הקוונטים, אז הוא חושב, אז איך אני על פי זה הולך לכניסה? או מה אני אעשה עם זה בחיים? אז מי ששאלות כאלה מטרידות אותו, הוא פשוט לא מבין איפה הוא נמצא. פה נמצאים בתורת היש. פה נמצאים, איך נגיד, בצורה פרובוקטיבית, בסוגיות שאין להן נפקמינה בצורה מעשית. כמו, מה אכפת לך אם המרחב הוא מתעקם וסגור או לא? למה היא נפקמינה בחייך? אין איזה שום נפקמינה. אין נפקמינה מה גודל היקום לחייך. כל הנפקמינה זה למחשבות. אז מסוג זה, כמו שבפיזיקה יש דברים כאלה, ברוחניות בטח יש דברים כאלה. ופה עכשיו אנחנו נמצאים. נמצאים במקום כזה, אין נפקמינה. צריך להבין, פה מדובר על תוכנית אלוקית. והתוכנית האלוקית היא לא נמצאת אצלנו. והמחשבות שלנו זה עיקר העניין. מה שאנחנו חושבים זה מחוץ לעניין. מה שאנחנו חושבים, מה שאנחנו מרגישים, מה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו מתארים, המושגים שלנו, הערכים שלנו, כל זה, זה מחוץ לעניין, זה מחוץ לסוגיה פה עכשיו. אז מחוץ, לא מחוץ. כי הכל כלול. מאחר שהכל כלול, אפילו המחשבות שלנו כלולות. ומכל מקור, זה כמו שכדור הארץ משפיע מבחינת הגרביטציה שלו על היקום, על היקומים. ככה המחשבות שלנו, יושבים פה בחדר, משפיעות על הסוגיה פה, או משתלבות בסוגיה פה. משתלבות. גם זה כלול. רק בפרופורציות האלה. על כל פנים, פה מדובר על התוכנית האלוקית, תוכנית הגאולה, מה היא עושה ביש. היש כולו, עם כל מערכותיו ועם כל המורכבויות שבו, היש כולו הולך ומוציא את תוכנית הגאולה מן הכוח אל הפועל. היש כולו טוטלית. כוחות חיוביים, כוחות שוללים, שמצטרפים אל הכל לעשות את הציוויון של המטרה העליונה, ושם בעומק ירידתם אורה חיובית עליונה גנוזה. וזה הרבותה. ושוב, לא בא הרעיון פה להגיד, שאם כך, רק בדברים הרעים יש דברים טובים. לא נאמר דבר כזה. אלא זה בא להגיד לך שדע על אף הרוע, שהוא רע מכל רוע. זה ודאי. ועל ידי שהרב אומר פה שאורה חיובית עליונה גנוזה, הוא לא מתכוון להגיד שהדבר הרע הוא טוב. כל פנים, הדבר הרע יהיה טוב לגביך, באותו רגע שהמוות יהיה טוב לגביך. כשאת המוות טוב לגביך, או כל מה שאתה רוצה, ההפך מזה, יהיה טוב לגביך, אז גם המשפט הזה ידבר על גביך. אבל פה לא. פה מדובר על זה שיש דברים רעים מאוד, וישארו דברים רעים מאוד מבחינתנו. אמנם, יש נאמין מחשבה, כל מה שהשם עושה, הכל לטובה. זה לא טוב לי. אבל זה לטובה, זה יוביל לטובה. לא טוב לי, אבל יוביל לטובה האלוהית. יוביל לטובה כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה שהדברים יהיו. מהי נפקמינה לגבינו? אין שום נפקמינה. לא ישנה לנו לחיים כלום. כל מה שאנחנו חשבנו לפני כן, אחרי שאנחנו יודעים את הידיעות האלה, הכל אותו דבר. כי אנחנו מנהלים את החיים שלנו, על פי החיים שלנו, על פי מה שטוב לנו, על פי מה שחכם לנו, על פי מה שצודק לנו, וכן הלאה. וגם בזה, גם בממד הזה עושה הקדוש ברוך הוא שליחותו. ולנו ודאי שכדאי לעשות את הדברים שהם טובים לנו, כי הקדוש ברוך הוא יעשה שליחותו על ידי שנעשה דברים רעים, על ידי שנעשה דברים טובים. ומאחר שהדברים טובים יהיו טובים לנו, אז למה לקדם את העניינים על ידי דברים רעים? הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו, אבל לנו יהיה אכפת. אז מאחר שלנו כדאי שהדברים יהיו טובים, אז נעשה אותם טובים. נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, אתה מומלץ לך לבחור בחיים. ומכל מקום, בפרספקטיבה אחרת, שלא נוגעת למציאות שלנו, תחת העוני הנורא, אושר עליון גנוז וחי. כן, תחת העוני, העוני בכל המובנים, עוני החיים, עוני השכל, אין עני אלא בדעת, עוני המוסר, מיתון הכוחות, זה מה שאנחנו מרגישים כרע. זה מושגי החושך לגבינו, זה מושגי המוות לגבינו. אבל תחת העוני הנורא, אושר עליון גנוז וחי. אני, אתם זוכרים? יש איזה אני, שאפילו האגדות חז"ל הפכו להיות לפולקלור עממי. אולי הם יודעים, מי הוא העני? מי הוא העני? העני? יש אני אחד, אני ואביון ידוע, ואיפה הוא יושב? שם, בשערי רומי, נכון? כולם מכירים את זה. זה כמעט, איך אומרים, כועסו חכמינו מפורש. גם הילדים יודעים את זה. כן, כן, למה הוא אני? כי הרעיון המשיחי כולל את העוני. והעוני הזה, כמו שהסברנו אותו פה, זה עוני טוטלי. זה ממדי העוני של המציאות. בכל מימד ששם יכול להיות עוני. הממד הזה כלול בתוכן המשיחי. קודש בריך ובחד מסכנה, הם היושבים בכלל כאן ציפור. אז הנה, קודש בריך הוא, הגודל, פירוש המילה קודש בריך הוא, כלומר, הגודל השלמותי, האינסופי, השלמות והטוב והערכים באיכויות האינסופיות, או בשפה הנורמטיבית של מסורת ישראל, במקום להגיד ככה, אז אומרים את המילה קודש בריך הוא. קודש בריך הוא וחד מסכנה. אחד, זה האחד המסכן. מי הוא המסכן? המסכן הידוע. אני, האביון, שבאחד שעריך. אותו מסכן ידוע, הם שניהם נמצאים בהיכל כאן ציפור. מה זה היכל כאן ציפור? נו, אמרו אתם, מה זה היכל כאן ציפור? מה אמרנו? לא שומע? נכון, נכון. היכל כאן ציפור, המציאות, זו התשובה הטובה. המציאות זה היכל כאן ציפור. המציאות בקונטקסט המשיחי, נכון. המציאות כנתון עוברי, כנתון הריוני. הנתון שהוא הולך ומגדל את כל המסגרת שבו. אז כן, הערך העליון, האולטימטיבי, עם הערך התחתון, אותת הערכים, כל זה הולך ומופיע עניין אחד. זה הביטוי שכנראה, עוד פעם, מאוד ניכר שהרב פה משתמש בו במטבעות לשוניות, פנימיות. אבל הנה, על ידי הרצאת הדברים הזאת, אז יש לנו איזו אפשרות הצצה לצורת החשיבה הפנימית של אותה מקורות קודש. והשפה המטאפורית שלה, של החוכמה הפנימית, הנה, זו משמעותה. אז קודש בריך ובחד מסכנה, הם היושבים בכלל כאן ציפור. זה דומה מאוד למשפט הקודם, שבכללות הכל, הכל כלול, הכל פועל, לא יחסרו גם כל הכוחות השוליליים, שגם הם מצטרפים להוציא כלי למעשהו, כמו הכוחות החיוביים והכוחות השוליליים, שהם מצטרפים אל הכל, לעשות את הצוויון של המטרה העליונה. צוויון של המטרה העליונה זה קודש בריך הוא. והכוחות השוללים זה העניות, שם בעומק ירידתם אורה חיובית עליונה גנוזה, תחת העוני הנורא עושר עליון גנוז וחי. וקודש בריך הוא וחד מסכנה הם היושבים בכלל כאן ציפור. יושבים קבועים, כמו שהרמב״ם מסביר במורה נבוכים. ותורי לב, כן? כן? או להיות הכי טוב זה נגיד לא משיח. כי המשיכות יותר טוב.
אמרנו שהמגמה המשיחית, התהליך המשיחי הוא לא, הוא לא, זה אחד מהגילויים וההופעות והאספקטים שהוא פועל בהם, זה הצד של הכוחות השוללים, אבל לא רק. אז זה מוזר להגדיר שאחד מסכנה זה דווקא הצדדים השוללים.
אתה צודק. אז בסדר, לכן מצמידים אותו לקודש בריך הוא. הנקודה המשיחית עניינה להעלות את הכל, ומתוך שהיא עניינה להעלות את הכל, הלא, סיכומו של דבר, המסכן הזה, בסך הכל הוא משיח, משיח הוא מלך, ירום וניסה וגבה מאוד, אבל הוא נקרא אחד מסכנה. אז זה ניתן להתפרש בהרבה כיוונים, אבל אפשר להצמד בקו הזה של הפסקה שלנו, ולהגיד כן, ברור, התוכן המשיחי, האידיאל המשיחי, שעניינו להעלות את הכל, לרומם את הכל, כלומר, לרדת אל כל המדרגות הירודות, ומשם להעלות, על כן הוא יושב על פתח דרומי. הנקודה יותר שפלה מבחינת הגסות, הממשית, העולם הזית, המוסרית, ירידת כל המדרגות, הרשע, פתח דרומי, זה העניות היותר נוראית. והנקודה המשיחית שהיא יושבת בכלל כאן ציפור, אז היא נקראת מסכן, אני יושב שם עם כל העניים. טוב, אין חינמי, זה הערה טובה מה שאתה מעיר, ומזה למדנו שבמשלים של חז"ל, אז שהם רוצים להדגיש איזה רעיון, אז הם מתמקדים בו. אז פה, אז הם לא יקראו לו, זה מלך מסכן. זה מסכן. עכשיו זו הסוגיה. אז הקורא אמור לדעת על מה מדובר. במסגרת זאת, אז ברור שזו הכוונה. ושוב, כמו תורת המשלים, שכל הרמב״ם, רבי אברהם, אין הרמב״ם, הרמח"ל, ועוד, כולם מסבירים. מה שהגיון הוא פשוט אומר. כל משל, אתה צריך זהירות ממשל. כי משל הוא טוב בבחינה מסוימת, ואם אתה תלך שבי אחרי המשל יותר מדי, אתה תכניס תיכנס לכל מיני סיבוכים, כל מיני טעויות. כן, משל התכוון באספקט מסוים שלו. כל פנים יש הרבה משלים כאלה. לפעמים יש משלים שהם מוצלחים מכל הכיוונים כולם. אני לא בא במה שאני אומר פה לחתום את סוגיית הפרשנות פה בשורות האלה ולהסביר את הביטוי הזה הפנימי של אחד מסכן מה שהסברתי. ייתכן אין חינמי שאפשר להעמיק יותר ולהיכנס לסוגיה יותר ועל ידי זה להבין את המשל הזה כמו משל טוטלי. רק צריך להבין את הקונטקסט הראוי. אבל אני בא לתת פה את הפרשנות המינימלית. והפרשנות המינימלית, אז היא יכולה לתפוס את הקו שאני מציין פה עכשיו. ותורי לב, היודעים רזה דמלה דשטותה, ואיך היא מצטרפת לעיר רזה דחוכמיתה, כרב אמנון הסבא, הם דרים בהי מגדלה. ומסתכלים הם במפלאות ממדעים באור ישועתו. כן, הרב ממשיך פה להשתמש במושגים מהמדרשים הפנימיים. תאורי לב יודעים רזה דמילה דשטותה. ואיך היא מצטרפת להעיר את רזה דחוכמתה, כרב אמנון הסבא. ששם הרב משתמש בציור הזה, בביטוי הזה, ועל פי זה נלמד על מה דיבר שם הזוהר. יש פה פרק שנקרא דרכו של רב אמנון הסבא. כל הנושאים שבהוויה וברעיון הם חומר לרוח האדם להתעלות על ידם. אנשים גדולים, אנשים פנימיים, אז זהו חכם, הלומד מכל אדם. פעם הוא גם רואה את הנולד, אבל עכשיו מה שמעניין אותי דווקא זה שהוא לומד מכל אדם. כי מישהו חכם באמת, אין דבר שהוא לא יכול ללמוד ממנו. וזאת אומרת, מי שהוא לא חכם, כדאי לו שילך את חכמים. הולך את חכמים יחכם. וכדאי לנו ולבנינו שלא נלמד מכל אדם. זה דבר טוב מאוד לנו. כי אנחנו, קודם שנהיה חכמים, אבל השלב הראשון, החוכמה של הבינוניות, היא להבחין מישהו לא חכם ולהיזהר ממנו. כל פנים, לא צריך ללמוד מכל מי שבא ללמד אותנו. אבל החכם, הוא מכל דבר יכול ללמוד. רק צריך בשביל ללמוד מכל דבר, צריכה להיות חוכמה גדולה. ואל יחשוב אדם ממוצע שהוא יכול ללמוד מכל דבר. כי אני חוזר. לנו ולבנינו טוב שלא נלמד מכל אדם. ואנחנו, איך אומרים, בואו נתבטא בצורה בוטה. מרגליות אפשר למצוא גם בפח זבל, אבל לא כדאי שתחפש אותם שם. לך למחצה ושם תחפש מרגליות. חוכמה, יכול להיות שאתה תמצא בכל עיתון. לא כדאי שתחפש את זה שם. לך לבית המדרש, לך לחכמים, לך למקום ששם הסיכויים למצוא את דברי החוכמה. ושלא תצטרך כל הזמן לחשוב איך ללמוד מזה את החוכמה. אמנם, ענקי אדם, החכמים באמת, הם יודעים ללמוד גם מהטיפשות. כל דבר, כל הנושאים שבהוויה וברעיון, הם חומר לרוח האדם להתעלות אל ידם. באמת, מכל דבר אפשר להתעלות. רק צריך לדעת איך עובדים עם החומר הזה. יש חומר טוב שעל ידו אפשר להתעלות, ויש חומר שרק לחכמים גדולים הם יוכלו על ידו להתעלות. ובדרך הרגיל מחולקים הם למדרגות, זה למעלה מזה. ועל פי התעלות גדולה, הכל עולה במעלות הקודש. זאת אומרת, כל הנושאים שבהוויה וברעיון הם חומר לרוח האדם כדי להתעלות. אבל האיכות של החומר זה מדרג אינסופי. יש חומרים מעולים להתעלות אל אדם, ויש חומרים רעים מאוד להתעלות אל אדם. אבל על פי התעלות גדולה, כשישנה התעלות גדולה, כשישנו חכם גדול, הכל עולה במעלות הקודש. וזאת הייתה מידתו של רב המנונה סבא. כך קראו לו. היה רב המנונה סבא. דלא הווי שאיב מקדה. שככה יש בדברי חז"ל, שאולי השואב מהקד. מה זה הקד? קד זה חף דלת, דאי הוא חף דלת ספרין דאורייטה. הוא לא היה לומד, מהספרים. אלא הוישי שט בים הרבה. הוא היה שט. זה מין מטאפורה על שמו. המנונה, נונה זה נון. זה דג, והוא המנונה, הוא כנראה לוויתן, דג ענק. הוא דג. והוא לא שואב מהקד, שזה חפדה לתפרים, בתנך יש חפדה לתפרים, כזכור. כלומר, חפדה לתפרים זה שם הקוד לתורה, לתורה הכתובה. אבל הוא לא היה לומד מהתורה הכתובה. זה לא הכוונה שלא היה לומד את התורה הכתובה, אלא לא היה צריך לשאוב מהתורה הכתובה, אחרי שהוא שאב את כל מה שאפשר לשאום מהתורה הכתובה מן הסתם, אלא היה שט בים הרבה, מה זה ים הרבה? מקור התורה. ובמקור התורה, מקור התורה זה לא רק מקור הספר, מקור התורה זה מקור היש. הסתכל בתורה וברא עולם. ומתוך כך, אצלו הכל היה תורה. ידע למחזר כל דבר, כל רעיון, כל תוכן, כל חומר, הכל היה אצלו חומר, ואצלו, בידיים שלו, בעיני רוחו, זה היה חומר טוב. לנו זה היה חומר רע מאוד, החומרים שמתעסק בהם. אבל לא, זה היה חומר טוב. ומשום הכי דווקא הווה יחיל לסדרה פירקה דמילי דשטוטה לתלמידיו. היה מסדר פרק של דברי שטויות לתלמידיו. אתם מכירים את זה מן הסתם, יש בגמרא שרבה לפני שהיה פותח את השיעור שלו, היה אומר, היה פותח במילתא דבדיחותא, נכון? היה אומר מילתא דבדיחותא, ואחר כך היה ניגש ללימוד שלו ביראה. ככה יש בש"ס. אבל פה, במדרשים הפנימיים, רב אמנונה, יש לו מידה אחרת, עוד יותר גדולה. לא מתחיל במילתא דבדיחותא, אלא מתחיל במילתא דשטוטא. גם ביחס למילתא דבדיחותא, הרב מסביר את זה, שלא היה מספר להם איזה בדיחה. אלא הבדיחה, מילתא דבדיחותא, משמעותה היא אמירת רעיון תהומי, עמוק, שהוא מבריק כל כך, עד שהמוח הרגיל לא היה מבין מה, איך יכול להיות, מה ההיגיון בדבר הזה. ואז הוא היה פותח בשיעור, והיה בונה מהלך שיעור כזה, שהיה הולך ומראה איך שהטיעון הבסיסי, שמפתיע ומעורר דבר שהוא לא מורגש לנו כנכון. ישנם מחקרים על מהו הצחוק, או מה גורר לצחוק. יש בפילוסופיה כללית, אז יש איזה חוקר שהוא טען, הצחוק זה תמיד התחושה הפנימית שמשהו הוא לא כתקנו. שהדבר הוא אינו כתקנו, ואז ישנה איזו עמדה צינית. זאת אומרת, רגע, זה לא בסדר. זה לא בסדר, כי זה צריך להיות אחרת. זה גורם את הצחוק. אז כשיש איזה רעיון שהוא לא נראה לנו כבסדר, אז זה מבדח. כי הוא מוציא מפרופורציה, לא עומד בתקנים שלנו. אז לפעמים טיעון שהוא בכלל לא מתאים עם הקונספציה שלנו, הוא מילתא דבדיחותא. כי זה לא נראה כנכון, אז מה פתאום? זה מעורר גיחוך, צחוק. ואז בא שיעור והיה בונה מהלך העניינים שמראה שהטיעון בהתחלה הוא באמת ויציב. זה הרעיון של מילתא דבדיחותא. זאת אומרת, זה לא ביטוי שבא ליצור קלות דעת, בדיוק ההפך, אלא עומק, כובד הדעת, זה מה שהתבטא אצל רבה בשעץ בתור מילתא דבדיחותא. וזה עניין אחד עם כל השיעור. אותו דבר זה גם במילתא דשטוטא. פה רב אמנון היה פותח את השיעור במילתא דשטוטא. והוא היה מסדר פירקה דמילה דשטוטה לתלמידיו, לפני הצעת מילי דחוכמתה. היה מסדר מילי דשטוטה לתלמידיו, לפני שהיה מתחיל להסביר להם דברי חוכמה, כדי לקיים ויתרון האור מתוך החושך. כי היה בא להסביר להם תכנים תאומיים את חוכמתו, אז כדי שיהיו תובחן חוכמתו, אז היה מציב איזה שטות. ממשיך פה הרב, דרכו של רב אמנון הסבא, להקדים מילה דשטוטה לפני מילה דחוכמתה, כדי להכיר האור מתוך החושך, צריך שתהיה תכונת השטוטה בעומקה יותר חודר. שטות. השטות היותר תאומית. היותר נוראה, יותר חשוכה. בחושך היותר שחור יש להשתמש כשרוצים לדעת את יתרון האור מתוך החושך. אמנם היא מידה ראויה דווקא לנוני ימה. זה מתאים לדגים. זה לא מתאים לבני אדם נורמליים. שהם כדי שיסתובבו בים כדאי שיהיו בסירות וספינות גדולות ומבונות. בקונספציות שיגנו עליהם, כי אם הם ינסו להיכנס למים, אז איך אומר הרמב״ם שם במורה נבוכים? למה נמשלה התורה למים? כי המים הם מטביעים. במים אתה יכול לטבוע, לכן נמשלה התורה למים. אם אתה יודע לשחות, אז זה יכולה להיות חוויה מרעננת. והיה, ואתה לא תכשיר את עצמך לקלוט את החוכמה, אתה תטבע בה. וההיגיון של הרמב״ם הוא גם הרעיון הפנימי, הקשר בין ההגות הפילוסופית של הרמב״ם וההגות הנסתרת, זה לא המקום היחידי ששם הם מתמשקים בצורה נפלאה. וזה ימה דאורייטה, זה ים אדוני, ים זה אזור מסוכן. לא נכנסים לים בלי מציל, ואם נכנסים, נכנסים עם ספינה. על כל פנים, יש בריאות כאלה שהם לא זקוקים, לא לספינה ולא למציל. הם בני הים, הם הנוני, הם החכמים הגדולים, הם שתים בלא כלים בים הדאורייתא. אלה החכמים בתכלית החוכמה, להם ראוי להתייחס ככה למציאות ולמחזר את כל ממדי המציאות. ועד רבה, השטות היא חלק מהחוכמה. היא מועילה לחוכמה, היא מבחינה את החוכמה, היא מגדירה את החוכמה, היא עצם החוכמה. כי ידיעת ההפכים אחת. אמנם, היא מידה ראויה דווקא לנוני ימה, שאינם צריכים אפילו להגנה של ספינות, וללכת בעמקי תהומות וכל מצולות. ללכת בעמקי תהומות וכל מצולות, אולם טיול ועונג. הנה אתם מבינים, זה עוד פעם המטבע הלשונית, מילוי הקרס בלחם, בשר ויין, קודם לטיול בפרדס. נכון שזה המטבע הלשונית הרגילה, המזהירה על ההכנות, המוסריות, האישיותיות, החוכמתיות, שהן נצרכות לפני שמגיעים אל סתרי תורה. וסתרי תורה זה נקרא טיול, טיול בפרדס, אבל פה מסתבר שהפרדס הזה הוא במעמקי הים. בסדר, זה המשלי, פעם ככה, פעם ככה. לא משנה, העיקר הרעיון. עכשיו זה טיול ועונג. אז הוא שט לו ומטייל בתהומות הים. והוא חי מזה. והוא משמח את המקום, הוא משמח את הבריות, לוויתן זה יצרת לשחק בו. זה שעשו על הקדוש ברוך הוא. אלה הענקים מסוגו של רב אמנון הסבא. אז הסוגיה הזאת, הנה, זה נכנס לנו לפאזל שהולך ונבנה פה. תאורי לב היודעים רזה דמילה דשטותה, ואיך היא מצטרפת להעיר את רזה דחוכמתה, כרב אמנון הסבא, הם דרים בהי מגדלה. אז לפני שנייה שמענו שהוא שט בים, והזכרנו שהוא בכלל מטייל בפרדס, והנה פתאום מסתבר שהוא גר בהי מגדלה. בסדר, אז הנה, מזה למדנו את שפת הרזים. אחר שהכל זה רק מטאפורה, משלים, אז אפשר לעבור במהירות, למשל, זה לא מפריע בכלל. כי אם אתה מבין את התוכן, זה העניין. התוכן זה אותו תוכן. הם דרים בהי מגדלה, הם דרים במגדל. מה זה המגדל? במגדל, בהי מגדלה, אני מבין לפי הקשר הענייני, המגדל הזה זה כאן הציפור. אבל לפני רגע זה נקרא כאן ציפור. או שזה נקרא הים. אז כן, אולי המגדל זה מלשון מה שהולך ומגדל. גם מגדל עוז שם השם בו ירוץ צדיק ונשגב. על כל פנים, הם נמצאים בעי מגדלה, בדבר המגדיל, הגדול, המגדל, ומסתכלים הם במפלאות מים דעים באור ישועתו. כדי לראות את הישועה, לראות את מפלאות מים דעים, צריך להיות בגדלות. זה לא עסק לקטנים, ולא עסק לקטנות, ולא לקטנות. זה שייך לדבר גדול. מעשה בראשית, מעשה מרכבה, דבר גדול. הוויות הבאי ורבה, דבר קטן. אלה הדרים בגודל במגדל עוז שם השם, בו ירוץ צדיק ונשגב, הם מהסוג האלה של תהורי לב, שהם יודעים את הרז של מילה דשטוטה. ואזור הרז זה אזור סוגיה שלנו, כי כל פעל השם למענהו, כל שטויות זה הקדוש ברוך הוא ברא, או שטויות הקדוש ברוך הוא לא ברא. משמע שברא את הכל. אין משהו שהוא נמצא והוא לא בריאה, ולא ברא אותו השם. מתוך כך, יש תפקיד לכל דבר. יש תפקיד גם כן למילה דשטוטה, לענייני השטות. זה התוכן של הענקים האלה, בעלי המבטים האדירים. אלה בעלי המדרגות העליונות של הסקירה, רואה את הכוח האלוקי, החי ופועל בתועפות גבורותיו, ורומות קודשו בכל מסיבות הטבע, בכל הליכות רוחות האדם, בכל סיבוכי המלחמות, בכל תוכני תעתוי האישים והעמים. אלה הם המבטים של תיאורי הלב האלה, קדושי הרעיון, עמוקי המחשבה. אלה החכמים באמת. כן? היית פה בשיעורים שלמדנו את פרק י' ג' וי' ב'? מאוד מורגש. אני לא יודע אם זה כל כך פייר לענות לך. אני אגיד לך את האמת, זה לא כל כך בריא להתחיל את הלימודים ככה מקפיצה לסוס באמצע דערה. זה עלול להזיק. זה מעניין לעניין בעניין שדיברנו. מי שעומד לשחות בים, הנה שנדמה לזה נחמד, אז אם יודע לשחות, טוב, ואם הוא לא, הוא יטבע שם. הרבה מדרגות לעניין, אבל גם בסוגיות שלנו אפשר לטבוע. ומתי שקצת שומעים, קצת לא שומעים, או קצת בעניינים, קצת לא בעניינים, זה נוסחת הפלאים, איך לטבוע טוטל. זה פשוט לא ככה לומדים. צריך להתחיל לאט לאט, מן הקל על הכבד, ואם לומדים צורה מסודרת, מתחילת סדרת השיעורים, אבל ככה, פתאום להיות תייר, זה עלול מאוד לבלבל. ופשוט חבל. כל אחד מאלה שלא עונים לקריטוריונים, שעשה את החשבון הנפש שלו. כי אני אומר עוד פעם, הדברים עלולים להועיל ועלולים להזיק. אלה שניגשים לדברים עד רבה, זה מאוד מורגש שהדברים פה הם מאוד גדולים, ומאוד עמוקים, ומאוד מקיפים. ואם אדם חושב, נו, מה כבר יכול? מה כבר יכול להיות וחסר לי? פחות מדברים הכי גדולים, מן הסתם, זה בדיוק מה שאני צריך. טוב, יכול להיות, אבל כדאי מאוד לשים לב לדרכות של הרב, והרב מדריך ללכת הקל, הקל תחילה. וללכת ולבנות בהדרגה את אישיות ואת אישיות הרוחנית. וללמוד דברים פשוטים ואחר כך ללמוד דברים קשים. ולא ישר להיות ניזון ממזון מלכות, זה נשמע לך מתוק וטוב ובריא ונפלא, הכל אמת. אבל לא ככה מתפרנסים ולא ככה אוכלים. כן.
התכונה של תאורי לב, שדווקא בשביל לדעת את הרזה דמילה לשתותה, כאילו דווקא בשביל
האם התכונה של התאורי לב זה רק בשביל לדעת את מי לדשטוטה? נשמע לך טוב לשאלה הזאת. כאילו אתה אומר, למה כדאי לנו להיות תאורי לב? כדי שנדע רז את מי לדשטוטה.
לא, אני מתכוון פה ספציפית, למה הרב בחר להגיד את התכונה של התאורי לב?
ולא?
לא תכונות אחרות, עמוקי רעיון. אז דווקא בשביל היכולת לא להסתכן ולהבין את
המילה דשטוטה,
כאילו.
לא יודע, שאלה טובה מה שאתה אומר, אבל לא חשבתי על זה, אבל מה שאני חושב ברגע זה, אולי, כי עד רבה, כי באמת להבנת הרזים, זה לא עניין אקדמי. זה לא עניין של, זה עניין של התובנה הליבית. זה תובנת הלב, זה הוויית חיים. באמת הרזים זה לא עניין אינטלקטואלי. האינטלקט הוא רק אמצעי, וזה גולת הכותרת של כל האינטלקט, וזה תובנות פנימיות שעולות מאיכות מוסרית שבו נמצא האדם. ועל כן הם באמת רזים. אז הנה, לבוא להגיד, תראה, כל פעל השם למענה הוא גם רשע ליום רעה. אמרתי, מה הבעיה? לא צריך בשביל זה להיות שום דבר. לדעת, לצטט פסוק. להגיד, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל. את הכל ברא לכבודו. יוצרו ורוחו שיחסו שלום ובורא את הכל. א', כולנו אומרים את זה. למרות שאנחנו מן הסתם הרוב לא כל כך חכמים. וגם אנחנו יודעים שבפסוק הוא יוצרו ורוחו שיחסו שלום ובורא רע. הקדוש ברוך הוא בורא רע. נו, אמרנו. והקדוש ברוך הוא את הכל, בכל עושה את שליחותו. הנה. מה, כיוון שאמרתי את סדרת המשפטים האלה, אני כבר... אז אפשר להגיד, אז מה ביני ובין רב אמנונה, לא? מה כל כך רזים כל כך גדולים? מה פיקחות כל כך גדולה? מה התרגשות הגדולה? כולה רעיון פשוט. כן, כן, כן. אז לדבר קל, הנה אני עושה לכם את זה. אבל זה לא הנקודה. זה לא עושה אותי חכם ו... ולא עושה אתכם חכמים בגלל שאנחנו יודעים את זה. כי מי שחי את התודעה הזאת, מי שחש ככה, מי שזה נובע מתובנת חייו, תודעותיו, האינסטינקטיביות, זה המימד שעליו מדובר באמת. מי שהוא כזה, הוא כזה. לא מי שיודע להגיד את המילים. ומתוך כך, בשביל זה צריך להיות טהור לבב. ודאי שהצדדים האינטלקטואליים, איך נגיד, הם סף, מבחן סף, שקל לעבור אותו באופן יחסי. אבל הנקודה העיקרית זה התובנה הפנימית. אז מתוך כך, אולי זה מה שהוא בא להגיד, טהורי לב, הם באמת יודעים רזה דמינה דשטותא. אולי. טוב, לא נקרא את זה. עד שזה יסביר לנו. צריך להסביר את זה. טוב. אז נחזור עוד פעם. עיקר העניין, הרעיון הזה על רב אמנונה הוא מאוד משתלב לנו, כי במסגרת התוכן המשיחי, במסגרת התוכן האלוהי, הכולל כל, שם נכללת גם עניין חוכמתו של רב אמנונה סבא. אלה טהורי לב היהודים רז דמילה דשטותא. כי הכל מצטרף לבניין התוכן האידיאלי המשיחי. לכן פסקה אחרת. דוד המלך רוח הפן הוא משיח השם, אז הוא, כזכור, בין יתר תהילותיו, אז יש את המזמור בשנותו את עמו לפני אבי מלך. אתם זוכרים? אומרים את זה כל שבת. ויגרשהו ואילך. מה זה בשנותו את עמו לפני אבי מלך? השתגע. שיחק. כאילו משוגע. הוריד ריר על זקנו, והיטב על דלתות היכל. חסר משוגעים אני. מה הציל אותו שם מהחשד של אבימלך, שעמד לתפוס אותו בתור משתף פעולה עם מלכות ישראל, והיה משלם על זה מן הסתם במחיר חייו, מה הציל אותו? השיגעון הציל אותו. זה שברא הקדוש ברוך הוא שיגעון. אז הנה, הייתה פינה משונה בחייו של דוד מלכנו, רוח אפינו, ויצא טוב מהשיגעון. וכי יש לך דבר רע יותר, נורא יותר, מעליב יותר, מצער יותר, מזעזע יותר מאשר שיגעון? לכאורה, זו התחתית. והנה, ופה מזמור לדוד, בשנתו את העמו לפני אבימלך ויגרשהו ואילך. שירה מיוחדת צריכה לאמר ברוח הקודש על הרוממות של החוכמה האלוהית, והתעלותה מעל לכל מה שקורא האדם וכל נברא, שכל וחוכמה, וחדירתה של החוכמה העליונה לכל סדרי המעשים כולם. עד שאין לחלק נגדה בין מה שאנו קוראים חוכמה, ובין מה שאנו קוראים היפוכה ושלילת כל שכל, עד השלילה יותר תחתונה של חסרון הדעת לגמרי. עד אשר מזמור שיר צריך לאמר על מפלאות תמים דעים, שאנו רואים שנעשות לפעמים גם על ידי דברים שממש לגמרי היפוך השכל והיפוך ההיגיון. ועל זה אמר הכתוב, לא עיצה ותושייה, לא שוגג ומשגה. ומזה אנו באים להכרה גם ביחס לערכים של טוב ושל רע, שאי אפשר כלל לומר במובן החלטי שאנו מכירים לטוב הוא טוב, והיפוך שלו הוא רע. מפני שכשם שהחוכמה העליונה, שבה ורק בה אור האמת מופיע, היא עומדת למעלה מכל ערכי חוכמה שלנו, עד שאין הבדל לגבה בין היחס של חוכמה והיפוך החוכמה במידותינו, ככה לגבי הטוב העליון, שהוא תוכן אחד עם החוכמה העליונה, אין הפרש כלל בין אלה העניינים שאנו נוכל לקרות אותם טוב, ובין מה שאנו קוראים אותם היפוך הטוב. כי הכל הוא טוב ולטוב. ובשביל כך נאה המאורה הזה שהראה לדוד בעת צרתו, שניצל ממנה על ידי המציאות של חוסר הדעה בעולם. להיות מתאים עם הלבוש שבו נתלבשה הטובה אז, בתור הרחקה של בוז מהיכל המלך. אז השיגעון הציל אותו, וזה בא בד בבד עם אובדן הכבוד, שהוא גורש מהיכל המלך, והתגרשהו ואילך, אשר בא למצוא בו את חסותו ואת כבודו לפי מעמדו. אז זה דבר מאוד מעציב, אובדן הכבוד, ביזיון, זה דבר מאוד מעליב. ומכל מקום, מתשומת לב לתועלת השיגעון, מתוך כך, גם טוב הבוז. על אף שעל פי קנה המידה שלנו, זה עומד בקוטב ההפוך לכל מה שאנחנו מעריכים כנכון וכטוב. ומכל מקום, לקדוש ברוך הוא, תודה. תודה לא רק על מה שמתאים לנו, מה שמכובד לנו, מה שטוב לנו, מה שחכם לנו, תודה על ההפך הגמור מזה. וזהו דבר המלמד על הכלל כולו, לרומם את כל ערכינו כולם ביחס לחוכמה ולטוב. להרום העליון ולהיות בזה מתעלים ומתרומים על כל המעשים וחוסים בשם השם מגדל עוז. אופס. אשר בו ירוץ צדיק ונשגב. הנה, תורי הלבב. אך טוב לישראל, אלוקים לברי לבב. תאורי לבב, סך הכל, בנשמה, כל עם ישראל אמורים להיות בנשמתם תאורי לבב, ורוח אפינו, משיח השם, זה השירה שלו, זה המבט שלו, זו הסקירה שלו, שמבחינתו, מזמור לדוד, משנותו את טעמו לפני אבי מלך, ויגרשהו ואילך. טוב, ורוחו מכפר עוון.